חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו, עם נטלי רוגל.
שלום לכולם ולכולן, צהריים טובים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיינו, מהזווית הדיגיטלית שלו ועל ההשפעה שלו על החיים שלנו. על הפרק היום, ג'טלג חברתי. האורח שלי היום הוא לשעבר חוקר במכון ויצמן בתחום השעונים הביולוגיים, הוא בוגר תואר שני במנהל עסקים ברייכמן עם דוקטורט בביוכימיה. כיום הוא היזם והמנכ״ל של חברת אמברוסיה ביו, חברה מנסה להנגיש את השימוש בסוכרים נדירים לתעשיית המזון והמשקאות הגלובלית. והוא אולטרה מרתוניסט שבעבר הוכתר כאולטרה מרתוניסט הכי מהיר בישראל, דוקטור זיו צוויגהפט. צלחתי את זה?
כן, היה אחלה. טוב כמו שאני אומר.
מעולה. לכולם, כולם יש את זה, נכון? כאילו זה לא רק
אני. כן, כן, אני כבר אפילו לא...
לא מתרגש מזה מיוחד.
אני ישר מאיית.
מאיית, אוקיי. אז בעצם, אני ככה, קצת עשיתי עליך תחקיר קצר, ובעצם... ראיתי שהמטרה שאתה הצבת לעצמך במחקר שעשית היא איך לשפר את איכות החיים של בני אדם, שזה מטרה די...
זה מטרת על, אין ספק, זה אולי להבין יותר איך, איך הכל מתחבר כמה שניתן, כי יש, אנחנו עוברים הרבה מאוד שינויים, בטח מבחינת השעון הביולוגי.
זה כאילו, כשחשבתי על זה אתמול, אז זה קצת יצחק אותי, אמרתי כאילו, זה מטרה שאפשר להציב רק לפני שיש ילדים, לא?
לא, אני חושב שהתחלתי לחקור הזדקנות ביום אחד שראיתי איזושהי שערה לבנה על השיער, ואמרתי, טוב, הגיע הזמן לעשות איזשהו reverse engineering לתהליך הזה.
אוקיי.
ובמקרה יצא שגם הייתי במכון ויצמן, במעבדה של דוקטור גד אשר, ושם החוקרים באמת השעון הביולוגי, ולשעון הביולוגי יש גם תפקיד חשוב בהזדקנות.
אוקיי, אני כשאני שומעת שעון ביולוגי, אז אני ישר מקשרת את זה ל... נשים, כאילו, חשבתי שזה רלוונטי רק לנשים, השעון הביולוגי, ושזה מתקשר בעצם לכל מה שקשור לפוריות ו...
אוקיי. אז השעון הביולוגי בלטינית נקרא השעון הצירקדיאני. צירקה בלטינית זה, צירקדיאני זה כמעט יום. אז דווקא השעון הנשי נקרא לזה, הוא מודד חודש, הוא לא מודד יום, הוא לא מודד יממה. השעון היומי הוא משפיע על כמעט כל בעל חיים שחשוף לאור, על פני כדור הארץ. עלינו, על החיות ברחוב, על כולם.
אוקיי.
ובעצם זה מנגנון שמאפשר לגוף שלנו למדוד את הזמן, ולהתאים את הפיזיולוגיה וההתנהגות בהתאם. כי כמובן אנחנו צריכים דברים שונים מאוד, תכונות שונות מאוד, ביום וגם בלילה.
אוקיי.
להוצאת אנרגיה והגירת אנרגיה. יש לנו, השונות היא מדהימה, אני יכול לתת כמה דוגמאות.
אני אשמח.
נניח עכשיו, שעה היא 14:00, אז בינינו זה שעה לא טובה לעשות את הפודקאסט הזה.
לא טוב?
ממש לא.
למה? כי אנחנו גמורים כבר מהבוקר?
כן, כי יש איזושהי תשישות מסוימת, אבל אם הייתי יכול לתת פה איזשהו טיפ, זה הזמן הכי טוב ללכת לרופא השיניים, כי מאיזושהי סיבה, הגוף שלנו הכי פחות רגיש לכאב בשעה הזו. אבל, אם היינו הולכים ב10:00, אם היינו הולכים ב10:00, הוא יותר מרוכז. אז תמיד יש פה איזשהו טרייד-אוף.
הרופא היה אותי.
ברור, אנחנו שוכבים ככה עם הקנולה הזאת בפה.
אוקיי.
רק כשמתפללים שזה יעבור. נניח בשעות אחר הצהריים, אז זה זמן אידיאלי ללכת לאימון גופני. אני רואה שאתם שניכם ספורטיביים עם שעון וכן הלאה. אז שיא העולם נשברים בשעות הערב. כי הגוף שלנו, זה לא 100%, אבל יש נטייה לשבור שיא העולם או לעשות ביצועים ספורטיביים.
מה זה מפתיע אותי מה שאתה אומר? כי כאילו כל האנשים הספורטיביים הזה הם כאילו משכימי קום, וכאילו הולכים לרוץ או לעשות איזה קרוספיט כזה על הבוקר, 6:00, זה לא השעות הכי טובות?
השעות הכי נוחות, כי בדרך כלל את יודעת שאת יודעת, שלזה את יכולה להתחייב.
אוקיי.
מה שהולך עליך אחר כך ביום, עבודה, ילדים... שעות הערב אני מגיע למצבי צבירה שונים ומשונים, יום אחד אני עם עיניים פתוחות ויום אחד נמס. אז הרבה יותר קל לי להתחייב לאימון בבוקר.
לא, גם מתחילה איזושהי קריסה הדרגתית כשאתה קם ב6:00 לעשות איזשהו סוג של אימון.
אז אנשים, יש אנשים, שוב, יש, אנחנו גם מדבר על זה, טיפוסי זמן, יש אנשים שמבחינתם בוקר זה שמש וציפורים ואחרים, היה לי שותף, אדם שאני מאוד אוהב, הוא לעולם לא היה אומר בוקר טוב, כי מבחינתו זה אוקסימרון. כן, כי בוקר וטוב לא יכולים להיות באותו משפט.
זה יותר גרוע ממני.
נכון, והוא היה חוקר במכון ויצמן, זה לא שהוא היה אדם מאוד מאוד משכיל. אז יש כן אמרות, בנג'מין פרנקלין אמר, early to early to bed, early to rise, make a person healthy, wealthy and wise. אוקיי. זה נכון לסוג מסוים של טיפוסים, אבל לא לכולם. אמנים, אנשים, לא יודע, יש המון אנשים שדווקא השעות הטובות שלהם לשעות הלילה.
נכון, אני ביניהם, לגמרי.
אז זה העניין.
אוקיי. אז נגיד, בהרצאה שלך אתה מדבר על הקשר שבין השעון הביולוגי לבין הבריאות שלנו, ועל ההשפעה של כל הדבר הזה על היכולת שלנו לקבל החלטות.
לא רק, אנחנו, יש המון, אוקיי, אז השעון הביולוגי בעצם הוא אחראי על בין 15-50% מהביטוי של הגנום, של הגנטיקה שלנו, יש לנו שינויים יומיים, מקצבים יומיים, יכול להיות ברמות הורמונים, בטמפרטורת גוף, יכול להיות ביצוע פעולות קוגניטיביות למשל, לכל דבר יש איזשהו זמן טוב יותר וטוב פחות, שנקבע על פי הפיזיולוגיה שלנו, אנחנו הראשונים. וכן, אז בהרצאה אנחנו נוגעים גם כן, מתי הזמן הכי טוב לגשת למבחן, או לחתום על חוזה, מתי הזמן הכי נכון לצאת מהכלא.
אוקיי, יש זמן שהוא לא טוב לצאת מהכלא?
יש, אם את באה בפני ועדת שחרורים,
אוקיי.
והבוכה, השופט, מי שבוחן אותך, את לא הראשונה בבוקר, אלא אחר הצהריים, אז זה מחקר ישראלי.
אוקיי.
הבן אדם הראשון יש לו סיכוי של בין 40-50% לקבל החלטה שטובה לו. הבן אדם השני בתור, סטטיסטית, מקבל 10%.
וואו.
אז כאילו, תעשי מה שאת יכולה בשביל להיות הראשונה בתור, אם את מגיעה בשעות אחר הצהריים. שעות הבוקר זה יותר טוב, הדעיכה היא הרבה יותר איטית.
אוקיי.
ולכן, טיפ למי שעושה, לא יודע, מאסטר או דוקטורט, לפעמים זה נקבע בשעות הצהריים. והדרך היחידה לעודד את השופטים, את הבוחנים שלך,
אוקיי.
ולתת להם אוכל. אז תדאגו שיש סוכר על השולחן, הזוגות ופירות וכל הדברים האלה, מעודדים את מצב הרוח, ואז הרבה יותר קל בעצם להעביר, כי עכשיו אנחנו נמצאים בתשישות מסוימת, יש טיפוסי בוקר, טיפוסי ערב, אפשר לעשות איזשהו מבחנון קצר, רוצה?
אני אשמח.
יאללה, אז בואי, אז נדמיין עכשיו תקופת אפילו קורונה, אין מחויבות, לא צריך לקום, לא לילדים, לא לשום דבר אחר.
אוקיי.
Okay. אידיאלית, מתי את קמה בבוקר?
תלוי, זה תלוי, בין 5-8.
בין 5 בבוקר ל-8?
כן.
והטיפוס ערב?
לילה.
אז מתי את הולכת לישון?
מאוחר.
מה זה?
1 כזה.
אז את ישנה 4 שעות בלילה?
משהו כזה, 4, 5, 6.
אוקיי, אז זה טיפוס מאוד חריג, אבל רוב האנשים שהם טיפוסי לילה, יעדיפו להתעורר ב-10-11, אם יש להם את האפשרות הזאת.
אוקיי.
אז אצלך, השינה היא מאוד 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 קצרה, אז את לא אופיינית, אבל אז למה את חושבת שהטיפוס לילה?
כי אני מרגישה שנגיד אם אני, זה, קודם כל זה זמן טוב בשבילי מבחינת המצב של הבית, לשבת על המחשב.
אז רגע, צריך לעשות רגע...
לסייג את הדבר הזה, לסייג את התנאים כאילו?
בדיוק, כי הסביבה, אנחנו נדבר על זה המון, היא משפיעה על כל דבר שאנחנו עושים.
אוקיי.
בטח על השעון הביולוגי, והשעון הביולוגי הולך איתנו כבר כמה מיליארדי שנים. אפילו ציינו בקטריה, בעצם יצור שהוא תא אחד, יש לו שעון ביולוגי.
אוקיי. אבל נגיד, אוקיי, אז נגיד, אם אני מסייגת את המצב
גדול,
של הבית.
לא יודע מה, הילדים בחול, בעל בחול. כולם, לבד, אין
כלום. בחול, בעל בחול, מה זה? לאן הם נסו בלעדיי?
איפה אני חותם?
אז זה זמן, אני מרגישה שאני מאוד מאוד חדה בזמן הזה, אני יכולה לשבת לעבוד על המחשב, כאילו... פחות, פחות, הרבה פחות. אני מרגישה שאני צריכה להיות יותר בתנועה.
אז רוב האוכלוסייה הם יותר טיפוסי... אז האוכלוסייה מתחלקת, בערך 20%, 20-25% זה טיפוסי בוקר, 15% הם טיפוסי ערב או לילה, וכל השאר הם סתם טיפוסים, הם כאילו איפשהו באמצע. אני נניח סתם טיפוס, כי אם אני שואלים אותי מתי אני רוצה לקום, אני חושב ש-10 זה שעה שאני מאוד אשמח. כלומר, הבוקר יחייך אליי בשעה 10 בבוקר. האם זה קורה? לא.
לא.
אנחנו בסליפ דיפריביישן מאוד רציני. ומבחינת...
וכמה ילדים שלך?
אוף. עוד מעט 3. ועוד מעט 1.5 שנה.
וואו, אז זה שיא השיאים כאילו.
זה שני בנים, שילוב של בורדר קולי וילד, ערימות של אנרגיה, מת עליהם, אבל קשוח.
קשוח.
זה ועוד עסק, זה לא פשוט. אז אני לא מקבל את שעות השינה שאני רוצה, אבל אם היו שואלים אותי, אם נניח המקרה שהם היו נוסעים לחול או משהו, הווי.
אתה מעלה את זה יותר מדי פעמים, אני מוכרח שוב.
אולי זה יקרה.
אולי זה יקרה, כן.
אז באמת אני חושב שהייתי קם בשעה הרבה יותר מאוחרת, ואז מה שאני מנסה לחשב זה מתי שעת אמצע הלילה שלי. כלומר, אם אני נניח קם ב-8 בבוקר, סתם דוגמה חישובית, והולך לישון ב-10 בלילה. אז מ-10 עד 8 זה 10 שעות, נכון? חצי מ-10 זה 5, 5 ועוד 10 בלילה, זה יוצא 3 לפנות בוקר. זה בערך הגבול בין אדם שהוא טיפוס בוקר לטיפוס אמצע, כלומר לא משהו מובהק. אם אני אתקם, אם השעת אמצע של השינה שלי תהיה לי כיוון 12-1 בלילה, כלומר אדם קם מיוזמתו יקיצה טבעית, שמח וטוב לב בשעה 5, יש כאלה יצורים, אז הוא טיפוס בוקר מובהק. כמו שאמרתי, יש אנשים שקמים, בני נוער, בוא ניקח בני נוער, עכשיו זה החופש הגדול התחיל.
קמים ב-12 בצהריים.
בהתחלה, אחר כך הם קמים גם אחרי זה. נכון, והם הולכים לישון ב-4 לפנות בוקר של יום של המחרת. אז א', הם באמת טיפוסים טיפה יותר ארוכים.
זה לא ביולוגית משפיע גם לרעה על הגוף, כל השינויים הקיצוניים האלה?
אם הם שומרים על אותו ריתמוס, במשך חופש גדול, הם באמת לא עושים שינויים, זה בסדר, כי אז הם פועלים לפי להפך המקצב הטבעי שלהם. שהמקצב הטבעי שלהם של בני נוער הוא טיפה יותר ארוך מ-24 שעות.
כאילו, אתה בכלל לא מתייחס לזה שכאילו לפי ה... הדעה הרווחת, צריך לישון 7 שעות, נכון? כאילו יש איזה קשקוש כזה.
4-5, שמעון פרס טען שישן 3, אני צרכן שינה כבד, באידיאל, לא מצליח להגיע לזה, זה לא, זה...
אתה ישן יותר, זה מה שאתה אומר.
אם הייתי יכול, בוודאי, בוודאי. אני בדרך כלל עוצם עיניים ונרדם.
כמה ישנים אחרי אולטרה מרתון, כמה זמן?
וואה, שאלה טובה. אז אני חושב שהיה לי זה כמעט 24 שעות של שינה.
וואו.
טוב, אבל שרפתי שמה, זה המרוץ, סביב לכל הרכס של המונבלן, זה 170 קילומטר, אבל עם 10,000 מטר של טיפוס באמצע, 28 שעות של ריצה.
לי אוויר רק לשמוע
פעם. לא, זה, אני לא מאמין שזה מה שהיה פעם. וכשחזרתי, אני זוכר שפשוט מקלחת אוכל, ופשוט הלכתי לישון.
קריסה.
לא, זה לא קריסה, זה פשוט עייפות של הגוף, ואז אני מתעורר, אוכל, חוזר לישון, כלומר, זה בערך לקח 24 שעות של... בלי לצאת מהמיטה, לקום, להכניס אנרגיה קצת ולחזור.
אבל אי אפשר לאכול ולשתות
לא,
בטוח אפשר
תוך כדי. גם זה. אוכלים, הכל עושים הכל.
אוכלים תוך כדי ריצה?
בוודאי.
אוקיי.
לא, אי אפשר.
לא סנדוויץ' עכשיו, כאילו סנדוויץ'. כזה דברים ש...
אוכל,
באמת?
אוכל, יש שם תחרונות עצירה, יש שם נקניקים, זה צרפת, נקניקים, גבינות, תה, מרק עוף. צריך הכל איך.
טורף, הוא מבסוט מזה מאוד.
גם בטור דפלס עכשיו.
שוקל להיות אולטרה מרתוניסט עכשיו. אז אני שמעתי אותך מדבר על איזשהו ניסוי נורא מעניין שעשית על עכברים. אתה רוצה לספר על זה קצת?
אז כן, זה בעצם אותו דוגמה כמו הבני נוער. כי יש לנו עכברים, הם יצורים פוטופובים, הם מפחדים מאור. אז הם, שעות הפעילות שלהם הם הלילה, הם הפוכים מבני אדם. אדם. אז בשעות הפעילות, אם לוקחים עכבר, שמים אותו בכלוב עם גלגל ריצה, כמו חלקנו, לפעמים הם אוהבים לרוץ, אז בלילה הם ירוצו הרבה מאוד על הגלגל, ואז אפשר לעקוב אחרי גרף הפעילות. מרגע שיש אור, העכבר יורד, נעמד שם בפינה של הכלוב, במשך היה 12 שעות. אז נותנים להם 12 שעות של פעילות, 12 שעות של... בעצם של אור, אז זה מנוחה עבורם. ואז הניסוי היה, בוא נכבד אור. בוא עכשיו נייצר תנאים קבועים, ונראה מה קורה. ויש איזושהי סטייה מסוימת, למה? אז א', מה זה אומר? זה אומר, עדיין יש מחזוריות, ולכן השעון הביולוגי, השעון הפנימי אצלנו, הוא א', מודד את הזמן על פי אור, אור ומזון, והוא לא דרוש לפעילות פרסה של השעון, אלא לדיוק שלו. בסדר, אז עכבר מודד קצת פחות מ-24 שעות, בני נוער אמרנו קצת יותר, ולכן בהיעדר גורם חיצוני אמיתי שנותן את זה, את האות הזה לקום או לאפס את השעון, יש איזשהו דריפט, ולכן הילדים בהתחלה יתחילו יקומו ב-8 או ב-9, כי הם ילדים טובים, כי הם יתרגלו לקום ב-7 בבוקר, כי זו מה שאימא שלהם העירה אותם, אחרי חודש וחצי הם עושים טובה שהם יוצאים מהמיטה ב-4. בסדר? אז זה בעצם הסטייה הזאת.
אוקיי. מעניין מאוד. אז בוא נדבר על אמברוזיה ביו?
אמברוזיה ביו, כן.
אוקיי.
אז אמברוזיה זה בעצם אחרי הלימודים, הבנתי כמה דברים. דבר ראשון שאני כנראה לא מספיק סקרן בשביל לחקור משהו אחד ספציפי, וזה בסדר. ובית שהרבה פעמים המדע לא יודע לתקשר את ה... הממצאים שלו לאוכלוסייה הכללית. ולכן גם למדתי גם מנהל עסקים, בשביל להבין יותר את השפה. אמברוזיה, התפקיד שלה הוא גם, הוא לכאורה פשוט. בסדר, אנחנו רוצים לעשות את העולם הזה למקום יותר בריא. והדרך, ולשכנע אנשים לקום ולצאת לרוץ, או לא לעשן, או לא לאכול מתוק, זה נורא 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 קשה. ולכן אנחנו צריכים להציע להם איזשהו פתרון, שהם לא ישימו לב לב. אז היום הסוכר זה בעיה גלובלית, מאוד מאוד קשה.
נכון.
עולה בערך $2 טריליון, זה בערך כמעט 3% מה-GDP, מכל ההון האנושי שניצר כל שנה.
תורף.
גם בישראל 40% מהילדים שלנו, או זה נקרא, או אוביס או אוברווייט, או כאילו יש השמנה והשמנה חמורה. המצב לא טוב, לא בישראל וגם לא בעולם.
זה בעצם השמנה או סכרת, זה כאילו המחלות הכי שכיחות.
יש המון, מהשמנה אפשר גם ממחלות לב, סרטן, יש המון דברים שאפשר לקבל. זה להגיע למצב שהוא מאוד לא בריא. עכשיו, יש הבנה, כולם יודעים שסוכר זה לא טוב, ועדיין אוכלים, נכון? אז מנסים תחליפים, אבל התחליפים הם לא one to one, כי הם אומנם מספקים את המתיקות, אבל סוכר מספק הרבה יותר, סוכר מספק נפח, השחמה, צבע, טקסטורה למזון. כלומר, אי אפשר לעשות את זה, להחליף סוכר בסטיביה. אפילו אם מאוד מאוד רוצים. למה? כי סטיביה זה לא סוכר.
כי זה לא טעים.
וגם, והרבה אנשים אומרים שזה לא טעים, אבל בהתחלה זה לא סוכר, זה לא אותו מבנה כימי. ואי אפשר לעשות את ההחלפה. המזל שיש בטבע סוכרים נדירים, אחד מהם נקרא אלולוז, שהוא בעצם תמונת הרי של סוכר הפירות, והוא a one-to-one replacement, הוא יכול להחליף אחד לאחד, והיתרון שלו, הוא מספק את כל התכונות שאנחנו רוצים מסוכר, זה כל מה שציינתי מקודם, אבל 90% פחות קלוריות, והכי חשוב, אפס השפעה על הגליקמיק אינדקס, על הסוכר והאינסולין בדם. כלומר, גם סטיביה, או יש עדויות שגם ממתיקים, שאין להם קלוריות, עדיין מקפיצים את האינסולין, וזה לא טוב לסכרתי.
זה מטורף.
עכשיו נכון, זה לא שאנחנו גילינו את הסוכר הזה, זה לא שאנחנו הראשונים לייצר אותו, אנחנו פשוט יודעים לייצר אותו היום הרבה 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 יותר בזול. כי המחיר שלו הוא גבוה, ויש חסם מאוד משמעותי לתעשייה וגם לצרכן הפרטי, שלא יכול עכשיו להוציא 50-60 שקל לקילו של הסוכר הזה.
אז כבר משתמשים בסוכר הזה בתעשיות השונות?
כן. מעט מאוד, אנחנו עכשיו בעצם מביאים טכנולוגיה שתעזור לפרוץ את הדרך, כלומר תעזור להוריד את המחיר שלו למחיר של סוכר רגיל, או קצת מעל סוכר רגיל, ואנחנו עובדים עם השחקנים הכי גדולים בעולם, בשביל להחדיר אותו לשוק.
אתה רואה את הקשר בין להיות מרתוניסט, לבין להיות יזם?
בטח, גם להיות חוקר, זה אותם תכונות, זה בגדול להתמודד עם תסכול.
משברים.
כן, אני חושב. זה קשה. כל הבחירות האלה הן קשות. למה אני בחור אותם, זה כבר שאלה לספה של הפסיכולוג, אבל זה... אבל כן, זה המון היוודאות, זה המון דברים קטנים שיכולים וגדולים שיכולים להשתבש בדרך. נחישות, אני חושב שזה, כן, למדתי הרבה מהריצה, לצערי אני כבר לא מצליח לרוץ כל כך, אני רץ אחרי ילדים, אבל כן, אין ספק שלמדתי המון מהריצה למדע והמדע לעסק, ואותו דבר להפך.
אוקיי, אז לקראת סיום, אתה עדיין רץ דרך אגב?
לא, אני דוחף עגלה אולי פעם ב... לא, אין זמן, כאילו, אני הבנתי שאני אדם מוגבל, אז פעם החלתי לעשות מחקר ולרוץ ולהתאמן, והייתי מתחרה גם באליפויות העולם, והיום אני מנסה להיות יזם וגם אבא טוב.
זה אז, לא פחות חשוב.
כן, אבל אני לא יכול לעשות עוד דברים נוספים, אז אין לי כבר זמן לצאת לרוץ.
אוקיי, אז איזה נגיד שלושה דברים אתה יכול להמליץ, או גם ברמה המדעית כמובן, וגם ברמה היותר דברים שכדאי להם לעשות או לאמץ לפני שהם מתחילים להיכנס לעולם הזה של מרתונים?
אוקיי, אז מרתונים, בוא נגיד את זה דווקא לשון הביולוגי, בסדר? כי אני חושב שיש פה, זה יכול להיות בדיגיטל, ואני רוצה שדווקא איכשהו לסיים את זה עם משהו שקשור יותר לעולם המודרני, ובעצם לשון הביולוגי שלנו. אפשר לקחת את זה אחר כך לכיוונים אחרים. בעצם השון הביולוגי, בניסוי הזה הראינו, שהאור, או הסממנים החיצוניים, שזה אור ומזון, הם לא חיונים לתפקוד של השון, אלא לדיוק שלו.
אוקיי.
והיום בסביבה המודרנית, אנחנו חשופים לאור, כל הזמן. הפלאפון שלנו משדר לנו אור, אוכל תמיד יש במקרר. נכון? אז היום כבר אין לנו בעצם סממנים מדידים וברורים למדות הזמן. אנחנו סוג של ג'טלג חברתי, אנחנו באיזושהי דיפוזיה מסוימת. אז א', כמה דברים. אם אפשר לנסות ולצנצם את החשיפה לפלאפון, או לפחות לאור הכחול, יש כל מיני פילטרים ששמים בעיקר אור אדום, אחלה. אתם קמים בבוקר, זה קשה יותר לבצע. לא, דווקא אין, זה דבר שאני עושה. פותח מיילים ועונה. כי תמיד יש מישהו ברחבי העולם שהוא זמין עכשיו. לנסות לשתות כוס של מים, לא ישר קפה,
אוקיי.
כי יש לנו איזשהו הורמון שעוזר לנו להתעורר, ודווקא קפה נוגד את הפעילות שלו, אז אם אנחנו יכולים לשתות כוס של מים, לפתוח את התריסים, ליהנות מאור שמש טבעי, עוזר לנו לסנכן את עצמנו, עוזר לנו להתכונן ליום, כוס מים אחרי שעה קפה. ואם אנחנו מרגישים דרדלה כזה בצהריים, אז יש טיפ של אלופים, זה נקרא שנפוצינו.
שנפוצינו?
זה, כן, זה אספרסו. או, כן,
עם שנץ.
עם שנץ. עכשיו, שוב, הלוואי עלינו.
זה באמת מה שאמרתי?
כן, שני, זה מתכון.
אוקיי, זה ענק.
כן, אני שמתי מטרה להיות פה פודקאסט מעניין.
אתה מצליח.
אז מה שצריך, אז הקפי נכנס לפעולה בערך אחרי 20-30 דקות.
אוקיי.
עכשיו, כמובן שאנחנו לא כולם יכולים לישון שנץ באמצע היום.
נכון.
אבל
ברמה... פאוורנאפ באוטו, 20 דקות.
יפה. למה 20 דקות ולא שעה? כי מחזור שינה הוא שעה וחצי פלוס מינוס. אם אנחנו נשען שעה, אנחנו נגיע לשלבי שינה עמוקים יותר, ואז היציאה תהיה קשה.
קשה יותר, אוקיי.
ולכן 20 דקות או חצי שעה, זה מספיק בשביל, נקרא לזה, לתת בוסט לאנרגיה, ועדיין לא לסבול מהאנרציה של השינה. ואז כשמתעוררים, השוט אספרסו, הכפול ששתינו לפני, הוא נכנס לפעולה. אז 20 דקות האלה,
שנפוצינו, חברים, זה הדבר הבא, אוקיי. ומה הדבר השלישי?
אז בואו ניקח את זה חזרה לריצה, ונדע מה ההבדלים בין לרוץ בבוקר ללרוץ בערב. אז לרוץ בבוקר יש כמה יתרונות. דבר ראשון, ירידה במשקל. בסדר, אם אנחנו רוצים לרדת במשקל, כיוון שאנחנו בדרך כלל רובנו לא אוכלים במהלך הלילה, הגוף שלנו מתחיל את האימון רעב יותר. ולכן אם נאכל איזה משהו קטן, תמר או לא יודע, איזשהו חטיף, רק בשביל לא להתעלף, ונעשה אימון בעצימות נמוכה, אנחנו נעבוד הרבה יותר טוב על מאגרי השומן שלה.
אוקיי.
שזה מה שאנחנו רוצים לעשות, כי הרבה פעמים הספורטאים שורפים את הגליקוגן, שזה סוכר, בכבד, אבל הם לא מגיעים לשומן. כי האימון באמת צריך להיות עמוק הרבה מאוד זמן בשביל להתחיל לעודד את זה. דבר שני, אנחנו נהנים מהאנדרופינים. בסדר, וזה מלווה אותנו במשך כל היום, מה שבלילה אנחנו מאבדים אותם לשינה. וכמובן אפשר להתחייב לאימון. למה כן לעשות בערב? כי הביצועים שלנו הרבה יותר טובים, והסיכוי שלנו להיפצע הוא גם כן נמוך יותר. כי הגוף כבר יותר חם, המפרקים, הכל יותר במקום.
אוקיי.
אז...
מיועד לאנשים שאין להם ילדים, שזה זמן המקלחות...
גם 5 בערב.
ערב.
זמן אידיאלי. הילדים בדרך כלל, כן, אין ספק.
טוב, חידשת לי מלא, אני חייבת להגיד, וגם הצלחת לנפץ פה איזה כמה סטיגמות, בטח לגבי העניין של השינה. אני ממש מודה לך שהגעת לפודקאסט.
בשמחה רבה, תודה רבה.
ואתם מאזינים יקרים, אנחנו נשתמע בעוד שבועיים בפרק נוסף של חיות בדיגיטל. בינתיים, יאללה ביי.